נשיאת ישרים, אנחנו בהקדמה, נכון? עכשיו יש אפשרות שמישהו יתנדב לקרוא כי אין לי ספר, או ש... לא, מה אתה תוותר על ספר? לא תקרא איתו. מה אתה תוותר? מה אני אשים, שני ספרים? טוב, איך שאתם רוצים, אולי קצת מזה צריך. טוב, תהיה בהקדמה. כן, והנה הכתוב אומר, הן יראת השם מחוכמה, זוכרים? כן, הגענו לשם, ואמרו אבותינו זכרונם לברכה, הן אחת, הרי שהיראה היא חוכמה והיא לבדה חוכמה, וודאי שאין נקרא חוכמה מה של בו יהיו. כן. מה? אין נקרא חוכמה מה שאין בו עיון, כן? כי אך האמת הוא כי עיון גדול צריך על כל הדברים האלה להדר אותם באמת, ולא על צד הדמיון והסברה הכוזבת, כל שכן לקנות אותם ולהשיגם. אז מה שלמדנו בפעם שעברה, כן, זאת הערה של הרב קוק על הנושא הזה, ש... מצאת או לא? שיש דבר תמוע בדברי הרמח"ל, כן? שהרמח"ל אומר שענייני המוסר דורשים חוכמה, אבל לא רק שהם דורשים חוכמה, אין דבר אחר בעולם שדורש חוכמה כמו המוסר. השאלה היא, מדוע? הסברנו כמובן שענייני המוסר, דברים עמוקים, שהידיעה השטחית שיש לנו מהם חוסמת בפנינו את הידיעה היותר עמוקה שצריכה להיות, זה בסדר. אבל כאן הרמח"ל הוסיף עוד נקודה, רק המוסר נקרא חוכמה. כלומר, רק יראת השם היא חוכמה, והיא לבדה חוכמה. והדבר הזה הוא כמובן תמוע מאוד, וכי לא מצאנו תחומים אחרים שדורשים מן האדם חוכמה ושכל. למשל, לימודי מתמטיקה בוודאי שדורשים חוכמה, וכמו כן גם לימודי הלכה, וכן לימודי גמרא, וכן רפואה. כלומר, כמעט כל ידיעה שיש בעולם נקנית לאדם על ידי עמל החוכמה. ולכן תמוע מאוד מה שאומר הרמח"ל, שרק המוסר דורש את העמל הזה, וכי לא מצאנו את העמל הזה בתחומים אחרים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. עכשיו, התשובה שנותן הרב קוק במוסר אביך על הנושא הזה היא שבשאר התחומים הלימוד וההתאמצות הלימודית הם פרי של אי ידיעה. זאת אומרת, מכיוון שאינני יודע, עליי להתאמץ. ניתן דוגמה. אני אינני יודע מהי ההלכה בנושא פלוני. בא לפני תלמיד חכם, שאלה קשה מאוד בדיני גיטין. אז הרב מתאמץ, פותח ספרים, שעות רבות יושב על הנושא הזה, מתאמץ, חושב, אחרי שהוא מזיע הרבה והתפלל שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, אז הוא מקבל תשובה, יש לו תשובה. עכשיו יבוא מישהו, ייכנס אל הרב ויאמר לו, תגיד, מה ההלכה במקרה פלוני? בדיוק השאלה שהוא עסק בה. אז כמה זמן ייקח לרב כדי לענות? חצי דקה. ואם ישאל השואל, ומה המקור לדין הזה? מניין שזה כך? מניין שזה הדין? מה יאמר הרב? מפני א', ב', ג' וד', יש קושיה כזאת, יש צוירות כזה ואיזו. כלומר, אפשר תוך 5 דקות לסכם את כל המהלך שמבחינתו של אותו חכם דרש שעות רבות. זאת אומרת, המאמץ הלימודי הוא רק, הוא מקרי, זאת אומרת, הוא תולדה של היעדר ידיעה. אבל לו ידעתי, לא היה צורך כל כך לעמוד. כמו כן גם, למשל, בנוסחה מתמטית. אם אינני יודע פתרונה של נוסחה מסוימת, עליי כמובן לעמוד הרבה. אבל ברגע שהפתרון ידוע לי, אני יכול תוך מספר דקות, עם גיר ולוח, להסביר למישהו איך מגיעים לזה. כן? כלומר, זה כבר לא דורש עמל. כך שבעצם בכל הלימודים החוכמה משמשת באופן מקרי, לא באופן עצמי. לעומת זה, בענייני המוסר, אם לא יתאמץ האדם לקנות את הידיעות האלה בשכלו, לא ישיג את זה. זאת אומרת, אם אדם לא עמל שכלית לברר את המידות המוסריות מה טוב ומה רע, הוא לא ישיג שום דבר. אפילו אם מישהו יסביר לו, זאת אומרת, מישהו ייתן לו שיעור, יגיד לו, מידה זאת היא טובה, מידה זאת רעה, וכך וכך צריך להתנהג, וזה בגלל כך וכך. אם לא עמל האדם בחוכמה, לא יבין למה. כן? זה הסיבה שרק יראת השם היא חוכמה. כן. ההפך, החוכמה זה המאמץ האינטלקטואלי. זה נקרא חוכמה. בסדר? המאמץ האינטלקטואלי נקרא חוכמה. וזה אחד המאפיינים החשובים של ספר מסילת ישרים, לעומת כל שאר ספרי המוסר, שהספר הזה איננו אומר דבר שאין הוא מביא עליו הוכחה. כך שלמשל בספר מסילת ישרים, אם אני קורא איזשהו רעיון, איזושהי דעה, אינני אמור להשתכנע, אלא אם כן קיבלתי את ההוכחה שלו. ורמח"ל דאג מאוד שכל דבר שהוא אומר יוכח. בסדר? טוב, אפשר? כן, בבקשה. יראת השם זה כינוי למוסר. במבוא, בעמוד הראשון של מסילת ישרים יש הבדל בין מוסר ליראת השם. אבל מי אמר לך שבתנ"ך יש הבדל? בסדר? למשל, המילה מוסר משמשת הרבה בספר משלי, ויראת השם בספר תהילים. בסדר? טוב, אז אני מציע שנמשיך. ומי שיתבונן בם יראה שאין החסידות תלוי באותם הדברים שיחשבו המתחסדים הטיפשים. כלומר, יש חסידים ויש מתחסדים. כלומר, אחד מההוראות של ההתפעל, מי שלמד לבגרות יודע שהתפעל משמש בין היתר להתחזות, נכון? התחזות, למשל, להתגדל, פירושו לעשות עצמו גדול, נכון? להתגדל, זאת פעולה, זה כלפי עתיד, לא? זה שם הפועל, להתגדל. כן, הוא יתגדל זה עבר, הוא יתגדל זה עתיד, להתגדל זה שם הפועל. כן? בוקר טוב. אם כן, אז אחת ההוראות של בניין התפעל זאת ההתחזות. מה? להתפלל, לא, זה לא תמיד ככה. כן, זה אחת ההוראות. כן? להתפלל זה הכוונה להעמיד את עצמו במשפט, זה משהו אחר. כן, משון פלילים. אני מתפלל, אני עומד עכשיו בפלילים. כלומר, אני מעמיד את עצמי למשפט. לכן אני גם מתפלל בעמידה. למה בעמידה? כן? כשמישהו נאשם, אומרים לו, הנאשם יעמוד, נכון? זאת אומרת, זה מה שאני עושה בתפילה. עכשיו, למשל, או להתיימר, זאת אומרת, זה לומר על עצמו דבר להתחסד, להתנהג בדרכי החסידות, אף על פי שאינני חסיד. אז כך אומר הרמח"ל, ישנם דרכי התנהגות שדומים לחסידות ואינם חסידות. כן? המתחסדים הטיפשים, אלא בדברי שלמות אמיתי וחוכמה רבה, הוא מה שמשה רבנו עליו השלום מלמדנו באומרו. עכשיו, הפסוק הזה שעכשיו יובא, הוא תמצית של כל תורת המוסר של היהדות, על פי תורה שבכתב. כן, אני מדייק בלשוני. זה תמצית תורת המוסר של היהדות, על פי תורה שבכתב. יש תמצית אחרת, על פי התורה שבעל פה. אבל על פי התורה שבכתב, יש מה שכתוב כאן. ועתה ישראל. כן, הוא מה שמשה רבינו עליו השלום מלמדנו באומרו, ועתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך. יש מהדורות שלא כתוב כל הפסוק, יש מהדורות שכן כתוב. כי אם ליראה את השם אלוהיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו. כמה דברים קראנו כאן? חמישה. אני חוזר עליהם. ליראה את השם אלוהיך, ללכת בכל דרכיו, לאהבה, לעבוד בכל לב ובכל נפש ולשמור את מצוות השם. חמישה דברים שהרמח"ל מסכם אותם. כאן כלל כל חלקי שלמות העבודה הנרצית לה' יתברך, והם, הנה, הוא עושה את העבודה שעשיתי: היראה, ההליכה בדרכיו, האהבה, שלמות הלב ושמירת כל המצוות. זאת דרך הפעם החמישית בהקדמה שהרמח"ל חוזר על הסדר הזה. ונראה שזה מאוד עקרוני, נכון? אני חוזר: יראה, הליכה בדרכיו, אהבה, שלמות הלב, קיום כל המצוות. עכשיו, חמשת הדברים האלה מתחלקים לשניים. ארבעת הראשונים והחמישים. ארבעת הראשונים זה קשור לתחום הנקרא מסילת ישרים, זאת אומרת ספרות המוסר, והחמישי זה שייך לספר הנקרא שולחן ערוך. בסדר? כך שספר מסילת ישרים לא יעסוק בחלק החמישי. כלומר, אם אתה רוצה לדעת מה הן מצוות השם, יש בשביל זה ספרים. משנה תורה, שולחן ערוך, משנה ברורה, מקור חיים, בן איש חי, מה שאתה רוצה, אבל זה לא בתחום שלנו. אנחנו עסוקים בארבעת החלקים הראשונים כהקדמה מבוא לקיום המצוות. בסדר? מבחינת דרך ארץ קדמה לתורה. עכשיו, מה עם ארבעת הדברים הנשארים? כן? יראה, הליכה בדרכיו, אהבה, שלמות הלב. אז יש כמה מדרגות ליראה. יש מדרגות. אבל הרמח"ל פה ייתן לנו את היראה דווקא במעלתה יותר עליונה. היראה היא יראת רוממותו. יתברך. שיראה מלפניו כמי שיראה מלפני מלך גדול ונורא ויבוש מגדולתו על כל תנועה שהוא בא לתנועע. כל שכן בדברו לפניו בתפילה ובעסקו בתורה. ועוסקו בתורה. זאת אומרת, יש מה שנקרא יראת הרוממות. שאני ירא כירא מלפני מלך גדול. זה לא פשוט להבנה. מה זה כירא מלפני מלך גדול? איך קונים את המידה הזו? ומה פתאום? כן? ומה היראה שממעלה אותי נוכחותו של מלך גדול? איזה סוג יראה יש לי כאן? לא דבר פשוט. כן? כלומר, למשל, אם אדם נפגש עם מלך גדול, אז הוא לא יחטט באף. שאלה היא למה? מה היראה? ממה הוא ירא? אפשר להגיד, נראית הכבוד. אבל יש גם חוק שאם הוא יחטט באף, ייתנו לו כנס. האם בגלל זה הוא לא מחטט באף? ודאי שלא. כי גם אם לא היו קונסים אותו, הכרתו, את גדלותו של המלך, גורמת לו שלא לחטט. זאת אומרת, הוא נמנע ממעשה שעשוי לפגוע בכבודו של המלך. עכשיו, מה שהכבוד פה הוא איזה סוג של אהבה.
למה הוא לא אומר את בתפירת האהבה ובתפירת הפחד?
כי הוא רוצה לדבר על האחרית.
אבל לא שירה מאהבה זה היראה.
זה היראה מאהבה. היראה הזאת היא סוג של אהבה. כן? מה? פחד זה משהו אחר לגמרי. פחד אני ירא לעצמי. לעומת זה יראה, זה מצד הערך העצמי של המעמד. זה לא מצד הגורל שלי, מה עלול לקרות לי. זה הגדרה אחרת. שאלת מה ההבדל בין זה לזה. שאלת אותי מה זה אדום, אז אני אומר לך זה לא שחור. אתה אומר, למה שחור זה לא אדום? כן, מה זה משהו אחר. לא, זה בעברית שלך, לא בעברית שלו. לא נכון, זה בעברית שלך, לא בעברית שלו. כשהוא אומר יראה, הוא לא מתכוון למה שאתה מתכוון. בסדר? יראה, אפשר לקרוא לזה מרחק בעברית מודרנית, אם תרצה. בסדר? ההליכה בדרכיו, שסוף סוף אנחנו מתחילים להבין מה זה הליכה בדרכיו, כולל כל עניין יושר המידות ותיקונם, זאת אומרת, כל המידות כולן נקראות הליכה בדרכיו. כלומר, איפה כתוב בתורה שצריך להיות בעל מידות טובות? שנאמר, והלכת בדרכיו. בסדר? אם כן, ההליכה בדרכיו כולל כל עניין יושר המידות ותיקונם. והוא מה שבערו זיכרונה לברכה. מהו רחום? אף אתה רחום. מהו חנון? אף אתה חנון. זה קצת מוזר מה שהוא עושה לנו כאן. אתם זוכרים שכשלמדנו את הקדמת המסילת ישרים, את השער של המסילת ישרים, למדנו שישנן שתי מוטיבציות למוסר, נכון? יש מוטיבציה של שלמות אנושית, כדי להיות אדם שלם עליי להיות מוסרי. ומצאנו גם שיש מוטיבציה אחרת, שהיא... מה? לא שומע. דבקות בשם, נכון? עכשיו, וזה מוטיבציה מסוג אחר, דבקות אלוהית. עכשיו, האחד זה יושר המידות ותיקונם, השני זה מהו רחום, אף אתה רחום. נכון? מה אומר לנו הרמח"ל? זה אותו דבר. ההליכה בדרכיו כולל כל עניין יושר המידות ותיקונם, והוא מה שבערו זכרותיו לברכה, מהו רחום, אף אתה רחום. זה החידוש של הרמח"ל, שאומר שזה לא משנה מהי המוטיבציה, המעשה יצא אותו מעשה. וכל ההבדל בין המוסר לבין יראת השם זה בכוונה. מעניין. וכלל כל זה, כן. לא, אז לפי מה שהוא אומר זה אותו דבר. והוא מביא לזה אפילו הוכחה. וכלל כל זה שינהג האדם כל מידותיו וכל מיני פעולותיו על פי היושר והמוסר, וחללו חכמינו זיכרונם לברכה כל שהיא תפארת לא עושה ותפארת לו מן האדם. זאת אומרת, או ביטוי אחר יותר מפורסם, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. כן. רוח הבריות זה לא קשור למוסר. אבל זאת מידה טובה. יש מקרים קיצוניים שזה לא ככה. למשל, אומרים, אלה תולדות נוח נוח. למה פעמיים נוח? כי אדם צריך להיות נוח לשמיים ונוח לבריות. אבל אם יש מחלוקת בין שני הנוער, את האלוהים יתהלך נוח. ההליכה בדרכיו. מה? אז לא סבב, דהיינו, כל ההולך אל תכלית ההטבה, דהיינו שתולדת חיזוק התורה ותיקון אחוות המדינות. הבעיה שאתה מעורר עוזי מבוארת באורות הקודש חלק ג' בפרקים הראשונים של המבוא. שם הרב דן הרבה ביחס בין מוסר ליראת שמיים. כן, שם באריכות רבה. עיין שם ודעת לנפשך ינעם. האהבה. כשיהיה נקבע בלב האדם אהבה אליו יתברך, עד שתתעורר נפשו לעשות נחת רוח לפניו, כמו שליבו מתעורר לעשות נחת רוח לאביו ולאמו. כלומר, אם אני עושה נחת רוח לאביו ולאמי, אינני עושה את זה מפני המצווה אפילו, או מפני הפחד, או מפני החובה, אלא מפני האהבה. כן, זה המצב הנורמלי. ויצטער אם חסר זה מצידו או מאחרים, ויקנה על זה, וישמח שמחה רבה בעשותו דבר מזה. כל זה יחסית פשוט. יראה, הליכה בדרכיו, ואהבה. זה הכל שייך לאותו תחום, התחום של המידות. אז בעצם היה אפשר להגיד את הכל והליכה בדרכיו. למה צריך להוסיף אהבה ויראה בנפרד? מה זה בגלל שאלה? יש לך תשובה? אז אני אתן את התשובה. כן? יפה. אהבה ויראה הם הקצוות של המידות, בדיוק. אין לך קצה מעבר לאהבה ואין לך קצה בכיוון השני מעבר ליראה. אם כן, כל המידות כלולות ממיזוג מסוים של אהבה ויראה. לכן על מנת שנדע מה זה ללכת בדרכה, צריך להציב את האהבה והיראה כשני אידיאלים מקבילים. מה? כן, נכון, בסופו של דבר בעבדות. כן. אבל בסופו של דבר כן. בסופו של דבר. יאללה, עוד פעם. תעשה את זה בכוונה כדי להרגיז אותי. אבל הסברתי לך. זה יראה. יראה
זה לא אהבה.
אבל היראה והאהבה בסינתזתם העליונה, זה אותו דבר. בסדר? זה מה שאומר הרמב״ם בהלכות יסודי התורה פרק ב', הלכה א'. מה הוא אומר שם? פרק ב', הלכה א', הלכות יסודי התורה. אתה לא זוכר? באמת. בפרק ב', הלכה א', אומר הרמב״ם, האל הנכבד והנורא הזה, למה הוא מתכוון הזה? למה שהוא בער בפרק א', מצווה לאהבו וליראה ממנו, שנאמר ואהבת את השם אלוהיך, ונאמר את השם אלוהיך תירא. כלומר, צריך לאהוב, צריך לירא. זה שני דברים נפרדים. הלכה ב', פרק ב', הלכה ב', וכיצד היא הדרך לאהבתו ויראתו? אני מוסיף, כאחד. זאת אומרת, הקושי היא, הרי אם האהבה היא תנועה אחת של הנפש, תנועת התקרבות, והיראה תנועת ריחוק, כיצד אפשר להתרחק ולהתקרב כאחד? זאת הקושי, נכון? זאת קושיית הרמב״ם, מה? אה, זהו. אתה רוצה לתת תשובה? מה התשובה?
אתה רואה את המתקרב. אתה מתקרב, אתה רואה את הדבר
הקודם. כלומר זה ביחד, נכון, זה בדיוק מה שעונה הרמב״ם שם. בשפה שלו, הוא אומר שבעצם זו תנועה, הוא אומר, סינוסואידית, מתמדת.
כן?
זה מין רטט כזה, מה? שמה? אתה ידעת. אתה. נכון, נכון. בדיוק. הדורשי רשומות אמרו, יראה שתי האותיות האחרונות, א' וה'. זה שתי האותיות הראשונות של אהבה. יראה, סופה, אהבה. עניין אחד. על כל פנים, אלה הם רק קצוות של כל המידות כולן, באמצע נמצאות המידות האחרות, ההליכה בברכה. כן.
נו.
אז זה מדרגות באהבה. פה הוא רק נותן לך כיוון כולל, הרמח"ל. אחר כך יש ספר מסיעת ישרים. נכון. לא. 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 שלמות הדמה. נכון, זה הגמרא אומרת. כן, עשה מאהבה, עשה מיראה. שאין ירא בועט ואין אוהב שונא. אם אני רק אוהב אותך, אז אני גם אתן לך מכות. כן, כי לא אכפת לי. מה שאין כן, אם יש לי יראה, אז יראתה. מובן? טוב. עכשיו, כן?
זה שומעים גם את המידה
שם. אהבה יראה שמחה.
כן, למה קצת שרים לא מביא?
הוא מביא? עוד מעט? שלימות הלב, שמעת על זה? עכשיו, כל הדברים האלה הם בתחום המידות. עכשיו, המידות יש להם גם כן כוונה. לשם מה אני בעל מידות טובות? ובזה יש גם כן מדרגות שונות. יש אדם שיש לו מידות טובות, כפי שאמרנו, מתוך מוטיבציה של שלימות אנושית. יש מי שיש לו מוטיבציה של קבלת שכר בעולם הבא. ויש מי שיש לו מוטיבציה של קידוש שמו יתברך. כלומר, יש מדרגות במה שנקרא שלמות הלב, כלומר, הכוונה. וזה תחום אחר מאשר תחום עבודת המידות. כלומר, בכל עבודת מידות שיש לאדם, יש עבודה נוספת שהוא צריך להקדיש לזמן, זה מהי הכוונה שלו בכל הדברים האלה. זה מה שנקרא כאן שלמות הלב, שתהיה העבודה לפניו יתברך בתוהר הכוונה. דהיינו, לתכלית עבודתו בלבד ולא לשום פנייה אחרת. ונכלל בזה שיהיה ליבו שלם בעבודה, ולא כפוסח על שתי הסעיפים או כעושה מצד אנשים מלומדה, אלא שיהיה כל ליבו נתון לזה, שמירת כל המצוות, כמשמעות, היינו שמירת כל המצוות כולן בכל ליבותיהן ותנאיה. כלומר, מה שכתוב כאן זה הגדרות. הרמח"ל לא נתן לנו שום דרך כיצד משיגים את זה. לא נתן לנו כלים. הוא אומר, זה ככה, זה יראה, זה אהבה, זה דבקות, זה שמירת כל המצוות. לא, כן, אבל איך עושים? הוא לא אמר, נכון? ובאמת גם משה רבנו לא אמר. הרי משה רבנו בפסוק שבו הוא אומר, מה השם אלוהיך שואל מי? מה הוא אומר? זה דבר פשוט, נו. מה השם כבר מבקש ממך? יראה, אהבה, שמירת כל המצוות, לא, זה שום דבר. מה אתה רוצה? אבל, טוב, אצל משה, הגמר אומר, גבי משה מילתה זוטרת. כן, הגמר שואל ככה, וכי אתו יראה מילתה זוטרתי, וכי היראה היא דבר קטן, שמשה אומר, מה השם אלוהיך שואל ממך? כי אם ליראה. אז זאת אומרת הגמרא, אין גבי משה מילתה זוטרתי. כן, אצל משה זה דבר קטן. עכשיו, אבל השאלה, זה עוד לא מדעת לבורה, כי הרי משה לא אמר את זה לעצמו, אמר את זה לאחרים, והוא אמור לדעת שאצלם זה לא דבר פשוט. אז יש חידוש יפה של הבעל שם טוב, הוא בא בספר כתר שם טוב, אומר, גבי משה, כלומר, אצל משה, אם אני נמצא אצל משה, אז גם לי זה דבר קטן. זה היסוד של תורת החסידות. כן? כשאני רחוק מן הרב, קשה. אבל אם אני אצל משה, זה קל. כן? אי אפשר אחר. אבל טוב, זה כבר לא פירוש של הרמח"ל. מה? אז לכן הוא כאן אומר לנו הרמח"ל, והנה, כל אלה כללים צריכים פירוש גדול. כן? כלומר, זה דבר מסובך מאוד. צריך פירוש גדול, במיוחד לפי מה שהוא אמר לפני כן, שכל מידה צריכה הגדרה, דרכי קנייתה, דרכי ההפסדה ודרכי השמירה מן ההפסד. כל זה, זה דבר מסובך מאוד. כלומר, לפחות יש לנו ארבעה פרקים לכל מידה, מכיוון שיש לנו פה חמישה עניינים לברר, צריך לפחות 25 פרקים, נכון? משהו כזה. אנחנו נראה שרמח"ל מחלק את הספר קצת אחרת, על פי חלוקה מעשית. אני אמרתי לכם שהפסוק הרי הוא ההגדרה, הוא התמצית של המוסר, של היהדות, לפי התורה שבכתב. התורה שבכתב איננה ספר מעשי, לכן לא אכפת לו למשה רבנו לא לכתוב לנו בתורה כיצד משיגים את המידות האלה. לעומת זה, התורה שבעל פה, חכמי ישראל, הם צריכים לדאוג להעביר לנו את המידות האלה בדרך מעשית. לכן צריכה להימצא בתורה שבעל פה מסורת כיצד קונין את המידות. איפה נמצאת המסורת הזאת? לפנינו כאן. הוא מביא את המקור. ומצאתי לחכמנו, זיכרונם לברכה, שכללו החלקים האלה בסדר וחילוק אחר, כלומר החכמים חולקים על משה רבנו, נכון? לא, הם לא חולקים עליו. משה מדבר על תיאוריה, חכמים מדברים על מעשים. יותר פרטי ומסודר לפי ההדרגה המצטרכת בהם לקנות אותם על נכון. כלומר, חכמנו כתבו בצורה תמציתית מהי הדרך. והוא מה שאמרו בברייתא, הובאה במקומות שונים בש"ס, ואחד מהם בפרק לפני עדיהן. זה במסכת עבודה זרה דווקא. מדוע הוא אומר דווקא זו שלפני עדיהן? בגלל שיש גרסאות שונות בש"ס לברייתא הזאת. אז הספר יבנוי על הברייתא לפי הגרסה של מסכת עבודה זרה. מה נאמר עכשיו? מכאן אמר רבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי פרישות, פרישות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה לידי חסידות, חסידות מביאה לידי ענווה, ענווה מביאה לידי יראת חטא, יראת חטא מביאה לידי קדושה, קדושה מביאה לידי רוח הקודש, רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים. כלומר, זה הספר המעשי. הברייתא הזאת היא התמצית המעשית כיצד לקנות את המידות. תורה מביאה לידי זהירות, זריזות, נקיות, פרישות, טהרה, חסידות, ענווה, יראת חטא, קדושה, רוח הקודש, תחיית המתים. זה הדרך. כן. וחסידות גדולה מכולם, אז פה זה לא כתוב. בגרסה שלי לא כתוב. פה זה לא כתוב. מה? אבל סליחה. כן, וחסידות גדולה מכולם, שנאמר, אז דיברת בחזון לחסידיך. נכון? יראת חטא וקדושה. נו, אז הבנתי את הקושיה. אני יכול לענות גם? התשובה לקושייתך היא שחסידות גדולה מכולם מצד המאמץ הנדרש לקנותה. בסדר? אבל גדולה מבחינת העסק בה. צריך בעיקר להשקיע בה. כן.
זה
לא
יודע איך אתה עכשיו דעה משהו פרטי לאדם.
אני רואה פה איזה מידות זה יש פה. גם תורה תגיד לי, זה מידה? כן. לא מובן. עכשיו, אם תחפשו בספר מסילת ישרים, אתם תראו שיש פרק על הזיהום. יש פרק על הזריזות. פרק על הנקיות. פרק על הפרישות, פרק על החסידות, פרק על הטהרה, ענווה, יראת חטא, קדושה. 9 מידות מתוך המידות הרשומות כאן התבהרו בספר מסילת ישרים. אין פרק על תורה, אין פרק על רוח הקודש ואין פרק על תחיית המתים. בסדר? כלומר, רבי פנחס בן יאיר אמר 12 מרכיבים, 12 מרכיבים, ואילו רמח"ל מבאר לנו רק 9 מתוך ה-12. וכי למה? בסדר? זאת השאלה. כי לא כל ה-12 דברים האלה הינם, אפשר לעזור לך להקשיב.
אולי פה
רבים מתארים?
כאילו, אולי הוא מתאר את הדברים
המוכרים? אם כן, לא כל הדברים המובאים על ידי רבי פנחס בן יאיר שייכים לתחום תורת המוסר. רבי פנחס בן יאיר דיבר על משהו הרבה יותר כללי.
מה
כל הרבי
יאיר דיבר? מה? בעולם
אחד חיים
של
האדם. לחיי מתים. אתה לא יודע... הוא
עצמו יחיי מתים?
כן.
לא,
לא, האדם יחיי מתים.
יחיי?
יחיי. יחיי מתים. אם הוא קדוש, אז הוא יכול להתגייר רוח הקודש. רוח הקודש יכול לחיות מתים. אליהו הנביא לא עשה את זה? כן, מה אתה אומר? לא שומע. נכון, זה לא שייך לתורת המוסר, ואני אסביר גם למה. תורה, מי נתן את זה? קדוש ברוך הוא, נכון? בסדר. רוח הקודש, מי נותן? גם הקדוש ברוך הוא. תחיית המתים, מי עושה? קדוש ברוך הוא. זהירות, זריזות, נקיות, טהרה, פרישות, ממה? מי עושה? האדם, יפה מאוד. זאת אומרת, שלא יובאו במסילת ישרים, אלא מתוך דברי רבי פנחס בן יאיר, רק הדברים שהם בתחום פעולתו של האדם. אבל זה מאוד מעניין, זה מתחיל מתורה, זה ממעלה למטה. הקדוש ברוך הוא מדבר. מתוך כך, אני עוסק בזהירות, זריזות, נקיות וכו' וכו', כדי להגיע לרוח הקודש. מה זה רוח הקודש? לשמוע עוד פעם מה ששמעתי פעם אחת. מכירים את הביטוי, נעשה ונשמע? מכירים, לא? אבל את המשמעות שלא מאבטים. כן? משמעות של נעשה ונשמע זה לא תעשה בלי להבין. זה משהו אחר לגמרי. איך כתוב בתורה? ויענו כל העם יחדיו ויאמרו, כל אשר דיבר השם ושמענו, נעשה ונשמע עוד פעם. כדי לשמוע מחדש מה שכבר שמענו פעם, אנחנו צריכים לעשות. אז זה בדיוק מה שכתוב במסיעת ישרים. תורה זה השם דיבר. אחר כך אנחנו עושים. מה אנחנו עושים? במסיעת ישרים. מה התוצאה? ונשמע רוח הקודש תחיית המתים. נובע? זה כמין פרבולה.
נכון?
תחיית המתים. תחיית המתים? אתה שותף לקדוש ברוך הוא בתחיית המתים.
כן, זה אנחנו מזל. כלומר, לבך שמעתי, רוח הקודש תחיית
המתים. נפשי יצא בדברו. נכון? נפשי יצא.
תחיית המתים זה יחד. מחזירים את הנשמה.
נכון. זאת אומרת, נפשי יצא בדברו, ושם החיה את המתים במעמד הר סיני, נכון? נכון. זאת אומרת, שמה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו חיים, ולא היינו שותפים לנתינת החיים הזאת, אנחנו נהיה שותפים לזה ואחרי זה. בסדר?
מה
המהות של
נתינת החיים? מה הנקודה של זה? מי להשמיע מחדש, מבין, חזרה להשמיע ראשונה? אבל מה, כאילו,
זה הבריאה.
כלומר, שאדם יברוק...
נכון. איבעו צדיקי, ברו על מה. גמרא בסנהדרין. נכון? איבעו צדיקי, ברו על מה. טוב. עכשיו...
רוח הקודש זה קבלה לנבואה?
כן, כן. רוח הקודש זה ביטוי של חז"ל בשביל נבואה. בימי הביניים חילקו בין רוח הקודש לבין נבואה, כשתי מדרגות. אבל אצל חז"ל, הביטוי רוח הקודש מציין נבואה דווקא. כן?
מה זה נבואה?
זה לא תכלית העולם, אבל זה מעלת האדם. מעלת האדם שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו. תראה, אין דבר יותר יפה מאשר לשוחח עם מישהו מהדברים. נכון? זה נבואה. אני חושב שאני מבין את הבעיה. מה זה נבואה? זה מה? אני רוצה לדבר. מה? זה? כל שמדבר אליי. לא, אני נותן שלוש הגדרות. כל שמדבר אליך, דמיון, חלום, כל זה זה לא נבואה. כל זה זה לא נבואה. כן, לא הגדרת מה זה נבואה. יש הרבה אנשים שחולמים. יש הרבה אנשים ששומעים קולות. יש הרבה אנשים שיש להם דמיון. הם נביאים? מה? אני שואל אותך מה זה נבואה. אתה, זה כמו שאני שואל אותך, מה זה לאכול? מה זה לאכול? אתה נראה לי זה לאכול תפוז. כן, זה לא, זה לא תשובה. זה מה שבוא, יש שבוא, הגדרות, מה? מי שהבאתי, אז השירות המטאורולוגי הוא נביא. נביא שקר, נביא. מה? פשוט, זה מה שאתה אומר.
דבר השם.
פשוט. נבואה, פירוש הדבר, הקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם. זאת הגדרה של נבואה. אתה לא אמרת את זה. משתמש בי כדי. לא, זה לא דבר. אבל כלי למה? לדיבור. לדיבור. מדברים איתך. כן? לא שמשהו עובר לך מעל הראש.
טוב, אבל כל נבואה יש המטרה כאילו
כללית יותר? מי אמר? לא יודע. אל תרחיבו מעבר להגדרה הבסיסית. כן? נבואה זה הקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם. עכשיו, אין לך דבר יותר לא מוסרי מאשר לקחת את האדם שהוא בעל הכרה ולזרוק אותו לתוך חלל ההוויה ולא לדבר איתו יותר. זה לא פייר. סוס, אני יכול לזרוק אותו לזירה, אני לא חייב לו שום דבר. אבל אם הקדוש ברוך הוא ברא את האדם והאדם ניחן ביכולת ההכרה, אז זה לא יפה לדבר איתו. כלומר, המצב הזה של היעדר נבואה בעולם הוא מצב רדוד מבחינה מוסרית.
אלפיים וארבע מאות שנה.
כן, זה כבר 2400 שנה שאין גילוי אלוהי בעולם, וזאת צרה צרורה. כלומר, אלמלא שכבר הייתה לנו פעם תופעה כזאת, אלמלא שהנבואה כבר הייתה, היינו מתייאשים לגמרי מגורל האנושות. כן.
אבל אנחנו לא יודעים.
דווקא משתמש בהגדרה של רוח הקודש,
כן.
ולאו דווקא בנבואה,
כן.
אני רק משער, שזה משום שכן היו במשך 2400 שנה כאלה שזכו לא בנבואה במובן ההוא, אבל מרוח הקודש במובן שבא אליהם מהמגיד,
אולי.
היה הנביא.
אולי, אולי. אולי אם כי זה דברי רבי פנחס בן יאיר, זה לא דברי הרמח"ל, זה דברי רבי פנחס בן יאיר. כן, שבכל זאת מהתנאים כבר. כן, אבל יכול להיות, יכול להיות.
אז מה זה רוח הקודש ונבואה לפי שתיים?
רוח הקודש ונבואה? פשוט מאוד. לפי הגדרה של חז"ל, כשחז"ל אומרים רוח הקודש, הם מתכוונים נבואה, היא פשוטה. אז ככה נשאר לך בעיה. לעומת זה, רוח הקודש, במובן שאנחנו משתמשים, הכוונה הופעה מן העליונים, שאינה נקייה מטעויות. כלומר, יכול להיות שיש לאדם רוח הקודש, אף אחד מכן הוא קודש. זה לא מדברים אותו. דיבור זה ללא טעויות. הוא טועה בתוכן. בנבואה אין טעויות.
נבואה
זה הופעה מהעליונים
ללא טעויות.
זה דיבור.
אז מה רוח הקודש?
רוח הקודש זה הופעה מן העליונים, ממילא טעויות.
מה זה הופעה מן העליונים?
שאדם מקבל ידיעות מן העליונים, ואף אחד מכן הוא
טועה.
הוא יכול לטעות. כן, בפירוש, ויכול לסחוב יחד עם זה את הדעות האישיות שלו, כל מיני דברים כאלה. כלומר, יכול להיות אדם שיש לו רוח הקודש, והוא בכל זאת לא יגיד להצביע על המפלגה הנכונה. זה לא... כן? לא. זה כבר נקנע. נדבר על הכלל. כן, נדבר על האומה. על האומה.
ואז הוא אומר ש... כמו שאי אפשר לעבור מחי לדבר, אפשר לעבור
מדבר ל... נכון, נכון. אבל אני מסביר לך. כוונת הכוזרי שמה איננה... על הפרט, אלא על הכלל. כלומר, צריך להיות בן לאומה כזאת. בן לאומה שזו סגולתה. זה הכוונה. כן. מה? פחות או יותר, אנחנו צריכים לדון בזה. כשנגיע לזה בספר הכוזרי, אנחנו נראה שזה לא פשוט כל כך. שמעת על בלעם פעם? כן.
מה אתה אומר? אנחנו יודעים נורא על מקרים שבאמת קרה הדבר הזה
ש... אנשים טעו? בוודאי. כן, בוודאי. רבי יוסף קארו. רבי יוסף קארו. רבי יוסף קארו יש לו ספר שהוא כתב על פי מגיד, נקרא מגיד מישרי. שבו הוא מקבל, יש מגיד מן השמיים אומר לו כך וכך וכך וכך. ויש טעויות בהלכה. כלומר, לא, זה טעויות. זאת אומרת שזו, זה עובר דרך הסברה של רבי יוסף קארו. יש רוח הקודש, זה עובר דרכו. זה סותר דבר אחר, תגיד לרבי יוסף קארו מההלכה, אבל זה סותר דעות אחרות, אני יודע מה, או לפעמים אתה יכול לראות שפה יש מה להשיב על זה. כלומר, אנחנו לא פתאום, לכן כשהפוסקים מביאים את המגיד משערים, לפעמים מקשים על המגיד, ולפעמים לא פוסקים כמוך. כן? אתה יכול לזה
דעות של מעתיקים?
כן.
זה
הבדל בין משה רבינו ושאר הנביאים? לא. משה רבינו ושאר הנביאים זה עוד עולם אחר. כן, מה אתה אומר? המילה רוח הקודש שם פירושה נבואה. הסברתי כבר מספר פעמים בשיעור הזה שהמילה רוח הקודש אצל חז"ל פירושה נבואה. וההבחנה בין רוח הקודש לנבואה היא ההבחנה של ימי הביניים. על כל פנים, אנחנו עסוקים כן פה בקטע אחד קטן. הקטע שבין תורה לבין רוח הקודש. כלומר, בין שמיעה מן העליונים לבין שיבתו של הדיבור הזה. כן? ואולי נסביר את זה קצת אחרת. אם אדם פגש מישהו וזה עשה לו חוויה נפלאה, הוא מתגעגע לזה שזה ישו. עכשיו, אם זה נכון מה שאמרנו עד עכשיו, יוצא כאן, שאם המידות הן כולן כלולות מאהבה ויראה כמידות, ויש תחום נוסף שזה שלמות הלב, אז כל המידות כולן, כל מידה תוכל להגיד, מידה זאת שייכת לתחום האהבה, מידה זאת שייכת לתחום היראה, מידה זאת שייכת לתחום שלמות הלב. בסדר? שלושה תחומים של סיווגים. אז תסתכלו רגע אחד בברייתא. זהירות מביאה לידי זריזות, נכון? זהירות שייך לתחום היראה. זריזות לתחום אהבה. זריזות מביאה לידי נקיות שייך לתחום שלמות הלב. זהירות, זריזות.
זה גם חזרה אחורה.
תקשיב. זהירות, זריזות, נקיות. זריזות, יראה. זהירות, יראה. זריזות, אהבה. נקיות, שלמות הלב.
אז
תגיד, אבל זה לא נכון. עכשיו, הלאה. אנחנו נלמד, אני רק בינתיים אתן לכם מפה. עכשיו, יש לכם שלשה ראשונה, אם כן. שלשה שנייה, פרישות, טהרה, חסידות. פרישות שייכת לתחום יראה, טהרה שייכת לתחום שלמות הלב, חסידות לתחום האהבה. שלשה שלישית, ענווה, יראת חטא, קדושה. ענווה שייכת לתחום שלמות הלב, לא סירה, שייכת לתחום האהבה, יראת חטא שייכת לתחום היראה, וקדושה שייכת לתחום שלמות הלב. לא, התבלבלת, סליחה. ענווה שייכת לתחום שלמות הלב, יראת החטא לתחום היראה, קדושה לתחום האהבה. בסדר? אם כן, יש לכם שלוש שלשות שלפיהן מסודר ספר בסדר שרים. שלוש מדרגות שצריך לעבור. אז שלשה ראשונה, זהירות, זהירות וגיאות. שלשה שנייה, פרישות, טהרה, חסידות. שלשה שלישית, ענווה, יראת חטא, קדושה. בסדר? עד כאן ברור? נפלא. נקרא, והנה, על פי הברייתא הזאת, הסכמתי לחבר חיבורי זה. ללמד לעצמי ולהזכיר לאחרים תנאי העבודה השלמה למדרגותיהם. ואבהר בכל אחד מהם ענייניו וחלקיו ופרטיו, הדרך לקנות אותו ומהן מפסידיו והדרך להישמר מהם. זה מה שלמדנו, שבכל מידה רמח"ל מסביר לנו ארבעה דברים. הגדרת המידה וחלקיה כמובן, דרכי קנייתה, דרכי הפסדה ודרכי המניעה מן ההפסד. כי יקרבו אני וכל מי שימצא בו נחת, למען נלמד ליראה את השם אלוהינו ולא תשכח ממנו חובתנו לפניו. ואשר חומריות הטבע משתדל להסיר מלבנו, הקריאה וההסתכלות יעלה על זיכרוננו ויראינו אל המצווה עלינו, והשם יבחסלנו וישמור רגלינו מלחל, יתקיים בנו בקשת המשורר האהוב לאלוהיו, הורני השם דרכך, עלך במתיך, יחד לבריר עם השמך, אמן כי נרצה. נפלא. עכשיו, מה זה המדרגות האלה? אדם החליט לקרוא מסילת ישרים. סימן שמה הוא? שהוא ישר. זה מסילת ישרים. נכון. כלומר, המסילה הזאת, מה? שמה שהוא עקום. אז אם הוא עקום, אז זה לא המסילה שלו. השאלה אתה מבין, יכול להגיד זאת מסילה שעושה את העקומים ישרים, אז היית לקרוא לזה מסילת עקומים, נכון? או שאם אתה אומר לא, מי שישר קורא את הסדר. אז הגדרה של... הוא נותן לו הרבה יותר מישר, אנחנו נראה. אז בואו נגדיר מה זה ישר. אם הספר הזה מלמד אותנו מידות טובות, סימן שכשאני קורא את הספר הזה יש לי עדיין מידות רעות, אבל אני רוצה לתקנה, נכון? לכן אני קורא לספר.
אתה לא ישר.
זה הגדרה של הישר.
לא.
כן.
לא ישר, אתה לא ישר.
בואו נבין, מה ההגדרה של ישר במסילת ישרים? במסילת ישרים, ההגדרה של ישר זה מי שרוצה לתקן את מידותיו, הוא נקרא ישר. זהו, זה הגדרה. זה בדיוק הידיעה. אף על פי שלא תיקן.
אתה אמרת, אני ישר. אתה לא ישר.
אני רוצה להיות בעל מידות טובות, אז זה נקרא ישר. מי שרוצה להיות במידות טובות נקרא ישר. זה עניין של לקסיקון. עכשיו, מי שכבר הצליח ליישם את התחום הראשון, זהירות, זריזות ונקיות, נקרא בשם צדיק. נא לעיין בבקשה בתחילת פרק י"ג. הפרישות היא תחילת החסידות, ותראה שכל מה שבארנו עד עתה, עד פרק י"ג, זאת אומרת ב-12 הפרקים הראשונים, הוא מה שמצטרך אל האדם לשיהיה צדיק. כלומר, אם אדם קנה זהירות, זריזות, נקיות, הרי הוא מוגדר כצדיק. כלומר, הוא עבר מישר לצדיק. עכשיו, מכאן ואילך, שלושת המידות הנוספות, מה שאומר כאן הרמח"ל, ומכאן הוא להלאה, הוא לשיהיה חסיד. כלומר, מי שאימץ את המידות של פרישות, טהרה וחסידות, כבר איננו צדיק, הוא כבר חסיד. בפי ישרים
בתרומם, וצוותי צדיקים בדברם, ובגלל חסידים התקדש. נכון?
ישר, צדיק, חסיד. מה נשאר לנו? קדוש. קדוש זה השלושת המידות האחרונות, ענווה, יראת, חטא, קדושה, זה עושה את האדם לקדוש. אם כן, יש לכם תורה שתיבות יצחק, ישר, צדיק, קדוש, ישר זה לפני שקראתי את הספר, צדיק אחרי השלשה הראשונה, חסיד שלשה שנייה, קדוש בסוף הספר. כן. כן, לקיים את כל מה שכתוב שם, אין בעיה. אתה גם תהיה, גם תוכל להחיות מתים, לפי משהו. כן, בבקשה. לא שום, מה? על הצדיקים ועל החסידים, נו? אז מה השאלה? חסידים זה יותר מצדיקים, נכון?
אבל צדיקים, חסידים, ועל זה אנחנו
חסידים, ועל זה אנחנו חסידים, ועל זה אנחנו חסידים. ועליהם, אפשר לדעות כאילו אחים. אחי, אלף
חוקים. למה
זה
יותר מצדיקים?
טוב, זה שיעורי בית שלך. אתה תקרא, לא יודע, לא יודע למה כתוב ככה שם. אבל זאת יהודה, צדיקים זה פחות מחסידים, זה ברור. כן? הרי יש מה שנקרא מידת חסידות. מה זה מידת חסידות? שאני עושה מה שאני לא מחויב. אבל להיות צדיק אני חייב. זאת אומרת, אין לי רשות לא להיות צדיק. מה זה צדיק? מה הגדרה של צדיק? מה?
לעשות מה שאני חייב.
אז ברור שאין לי רשות לא לעשות מה שאני חייב. זאת אומרת, מי שעושה, הצדיק עושה את הטוב ואינו עושה את הרע. אין היתר לעשות רע. אם כן, אני חייב להיות צדיק. לעומת זה חסיד, זה מי שעושה יותר ממה שנדרש, ואז יש פה שאלה. איך יותר? באיזה כיוון? יכול להיות חסיד שוטה, כן? שהוא הוסיף איפה שלא צריך להוסיף. וגם אם זאת לא מדרגתו. למשל, אחד הדברים הברורים פה, לפי הסדר של הספר, אסור להיות חסיד אם אתה לא צדיק. כן? ולכן אתה לא יכול ליישם את פרק י"ג אם לא יישמת את 12 הפרקים הראשונים. כן.
למשל, אותו עיקרון, אם
אתה תלמד את בדיקת הזהירות
למשל. כן. שייך שיעיין את בדיקת הנקיות מבחינת הקו הדקה.
הוא צריך ללמוד את כל הספר.
כן, כן, אבל מה שגם מפלט הכלעים כדי ללמוד. אתה
בא להגיד, בדיקת הנקיות בגאווה.
שייך
בכלל
שאתה
מבין. מה אומר על
גאווה? נראה
לי
בדיקת הנקיות. לא, בדיקת הנקיות הוא חייב. לא, לא, כן, עכשיו נמצאת במדרגתו בזהירות. תקריא את הספר.
נו, אז מה?
עכשיו יש דברים שיכול להגיד את ההבדל הגאווה ולהיות יותר ענב. האם שייך שיעשה אותם או לגבור שזה
יחוק מנוחה? בנקיות? לא, כל השלשה הראשונה זה ביחד, בבת אחת.
כן, כלומר,
לכן אמרתי לך, זה שלוש שלשות. זה מסודר בשלשות, כמו בצבא. זאת אומרת, שמתחילים בזהירות, זריזות, נקיות. זה שהוא לא כתב את כל הפרקים ביחד, כי הוא לא יכול לכתוב פרק על גבי הפרק עצמו. לכן הוא צריך לכתוב פרק, פרק, פרק. אבל הוא מתכוון שזה משמש כאחד.
זאת אומרת,
שאין
זה לא מדרגה,
בין זהירות לזהירות. נכון, אבל בין צדיק לחסיד זה כן. הבנת? כלומר, בין צדיק לחסיד יש מדרגה, ואי אפשר לקפוץ אותה. אבל בתוך השלשה עצמה יש לכל הכיוון.
אבל ברגע המשתנה שלו,
זה זריזות וזריזות. זה בטכניקה. זאת אומרת, מבחינה טכנית, אתה מתחיל בזהירות, עובר לזריזות ונקיות. אבל אין איסור לעשות דילוגים. מה שאין כן, מצדיק לחסיד יש איסור. ברור? מי שכבר ראוי למדרגת חסידות ואינו נוהג חסידות, גם זה לא בסדר.
ומי שבזהירות הוא המצב הכי טוב, זה יכול לעבוד על זריזות, ששם כבר יותר...
הוא יכול, יכול. הוא יכול. אנחנו גם נראה למה. אנחנו נלמד את הספר בעזרת השם יתברך. כן? המדרגה השלישית, קדוש, כן.
זה מיד מגיע או זה יכול
לשלם בתוך המידה? לפעמים זה גם לא מגיע. זאת אומרת, יכול להיות אדם שכל מדרגתו להיות צדיק בלבד. ואיננו ראוי לחסידות. לא, מביאה לידי.
מה?
ודאי, כי כתוב כאן לידי, לא כתוב מביאה ל. לידי, הכוונה, לידי מה שמביא לזה. עכשיו, שלושת המדרגות האלה, של צדיק, חסיד וקדוש, זה מדרגות לא פשוטות, שיש בהן הרבה הרבה טעויות. אחת הטעויות זה כדלהלן, ובזה אני אסיים. כשאדם קורא ספר מסיעת ישרים, יש איזשהו משבר שקורה באמצע הספר. אדם קורא זהירות. זהירות, יפה מאוד. מה זה? צריך לעשות טוב, לא לעשות רע. לא יותר מזה, להתבונן. האם מה שאני עושה זה טוב, או מה שאני עושה זה רע. זה זהירות. זריזות, לעשות דברים טובים, מתוך התלהבות, בסדר. נקיות, מתחיל קצת יותר קשה, הכוונה, שלא תהיה לי נטייה אל הרע. או מה שאני יודע כרע, שלא אחפש לי היתר לעשותו. אתם ברור. אבל אדם מתחיל לקרוא פרישות, הדיכאון מתחיל. למה? תזכרו בבקשה בפרק י"ג. י"ג. כי אני נותן אחרי כמה שורות, הנה כלל הפרישות הוא, מה שאמרו זיכרונם לברכה, קדש עצמך במותר לך, וזאת היא הוראתה של המילה עצמה פרישות, רוצה לומר, להיות פורש ומרחיק עצמו מן הדבר, והיינו שאוסר על עצמו דבר היתר, והכוונה בזה שלא יפגע באיסור עצמו. כלומר, כוונת הפרישות, מה שמותר, אסור. עד עכשיו ידעתי שהעולם מתחלק לשניים, יש דברים אסורים, יש דברים מותרים. עכשיו אומרים לי, אתה יודע, גם מה שמותר אסור. קוראים לו פרישות? לא, יש היגיון בדבר, צריך לבדוק. מתי הוא אומר את זה? לא סתם אומר. אחר כך אומר להם, אם אני אמשיך ככה, עד סוף הספר, אני אמות ברעב. נכון? לכן מפחדים לקרוא את כל הספר. וזה מה שקורה כשלא קוראים ספר עד הסוף. כי מידת הקדושה היא בדיוק ההפך מהמידה הזאת. כן, נא להסתכל בבקשה בפרק כ"ו.
מה שעשו
מותר? כמעט. פרק כ"ו, בבקשה. בפרק כ"ו, קצת אחרי ההתחלה, כלומר, איזה עמוד אחרי ההתחלה, זה תלוי לפי המהדורות, לכן זה קשה לי להדריך, ותראה אתה ההפרש שבין הטהור לקדוש. הטהור זה שייך לתחום החסידות, נכון? הקדוש זה מה שאנחנו עסוקים בו בפרק כ"ו. זאת אומרת, הטהור מעשיו החומריים אינם לו אלא הכרחיים, למה אתה אוכל? אתה שואל את הטהור, אדוני הטהור, למה אתה אוכל? הוא אומר, כי אם אני לא אוכל, אני אמות. והוא עצמו אינו מתכוון בהם אלא על צד ההכרח, ונמצא שעל ידי זה יוצאים מסוג הרע שבחומריות ונשארים טהורים. אך לכלל קדושה לא באו. כי אילו היה אפשר בלתם, כבר היה יותר טוב. כלומר, הטהור, אם נמצא דרך לאכול עוד פחות, או לא לאכול בכלל ולהמשיך את חייו, יעשה כך. לעומת זה הקדוש, ירבה באכילה. מכיוון שהוא קדוש, הוא דבק בעליונים, אז הוא מרבה במעשים חומריים ובשימוש בכל דרכי העולם על מנת לרומם את העולם. אז מה זה הפרישות? הפרישות זה מעבר, זה לא תכלית. אין אידיאליזציה של הפרישות, יש צורך בפרישות על מנת להגיע לקדושה. אבל הקדוש מתנהג אחר. הקדוש זה מי שכבר אוכל את עץ הדעת. כן, הקדוש הוא אמר לאדם, תפרוש מעץ הדעת, נכון? אמר לו, תפרוש מעץ הדעת. מה אמר אדם הראשון? האישה אשר נתת עמדי, נתנה לי מן העץ, ואוכל. מה זה ואוכל? חז"ל אומרים במדרש, אני אוכל עוד פעם. או אני אכלתי, זה לא היה בסדר, עכשיו אני אוכל עוד פעם שזה יהיה בסדר. בסדר? טוב, זהו להיום.